האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
וחודש טוב ומבורך. השבת היא שבת בה נקרא בשבת ראש חודש את שתי הפרשיות תזריע מצורע, שבעצם הן שתיים שהן אחת, שתיהן עוסקות הן במצורע והן בהליך תארתו של המצורע. אנחנו כולנו יודעים שהמילה מצורע היא נוטריקון של המילים מוציא רע, וזה מביא אותנו למדרש הידוע והמפורסם שכולם דורשים אותו בפרשיות אלו. מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי, והיה מכריז ואומר, מי רוצה חיים? מי רוצה חיים? גם רבי ינאי היה מאלה ששמעו את הקריאה הזו, מן באי חי, מי רוצה חיים? וכתוצאה מכך, פנה רבי ינאי לאותו רוכל ואמר לו, אני מבקש שתתקרב גם אתה אליי ותאמר לי, מה יהיה מרכולתך? אמר לו אותו רוכל, אתה לא זקוק לאותו פטנט, לאותו סם חיים שאני מנסה לשווק לאחרים. ובכל זאת רבי ינאי לחץ עליו, ולכן הוא על לגבי נכנס לביתו של רבי ינאי והוציא לו את ספר התהילים והראה לו את הפסוק הידוע שכולנו אומרים לפחות פעם בשבוע בפסוקי דזמרה, מי האיש שחפץ חיים, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה, שו מרע ועשה טוב. ואז אמר רבי ינאי, כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט, עד שבא אותו רוכל והודיע לי את פירושו של הפסוק. ועל כך כל המפרשים שואלים את השאלה, מה חידש לנו כאן בעצם אותו רוכל לרבי ינאי, שרבי ינאי כל כך התפעל והתרגש, עד עכשיו לא הבנתי את פשוטו של מקרא, ועכשיו הוא הסביר לי את אותו פירוש, את אותו פסוק, מה הוא חידש בזה? שאלה ידועה ומפורסמת, ורבים מהפירושים השונים שראיתי במרוצת שנות חיי שמנסים להסביר מהו חידושו של אותו רוכל לרבי ינאי. בספר ברכת שמעון של הגאון רבי ברוך שמעון שניאורסון זצ"ל מצאתי רעיון מעניין. הגמרא במסכת ערכין מביאה, אמר רבי חמא ברבי חנינא, מה הייתה תקנתו של מספר לשון הרע? אם אדם סיפר לשון הרע, איך תתכפר לו העבירה? אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה שנאמר, מרפא לשון עץ חיים, ואם עם הארץ הוא ישפיל עצמו. באה הגמרא ואומרת דעה נוספת, רבי אבא ברבי חנינה, אחיו של רבי חמא בר חנינה, חולק עליו ואומר, סיפר אין לו תקנתו, תקנה, שכבר קראתו דוד ברוח הקודש שנאמר, יחרת השם כל שפתי חלקות. אם אדם כבר סיפר לשון הרע, אין לו שום תקנה. תשובה לא תועילו. מה כן? תקנתו שלא יבוא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל עצמו. התקנה שעליה אתה מדבר, אחי רבי חמא, היא רק למי שעדיין לא דיבר, כדי לרפא אותו ממצב שהוא יבוא לדבר לשון הרע, כדי למנוע אותו מהחטא. בשביל זה יש לנו את התקנה לתלמיד חכם שיעסוק בתורה ולעם ארץ שישפיל עצמו. אבל אם הוא כבר סיפר ודיבר לשון הרע, אין לו תקנה. כי הרי דוד המלך כבר אמר בתהילים, יחרת השם כל שפתי חלקות. בספרים ידוע ומפורסם שישנם דרגות שונות במעלות התשובה. יש תשובה בדרגה פחותה יותר, ויש תשובה בדרגה מעולה יותר, יש תשובה מהיראה, יש תשובה מאהבה, יש דרגות שונות של חרטה, עזיבת חטא. יחד עם זאת אומרים לנו הספרים, שגם אם מקובל לבוא ולומר על חטאים מסוימים שבחזל מצאנו את הביטוי, אין תשובה מועלת, זה לא שתשובה לא מועילת כלל, אלא תשובה בדרגה קלה לא מועילה. אבל תשובה בדרגה חמורה וגדולה יותר, בוודאי שגם מועילה. וכפי שחזל עצמם אמרו לנו, אין לך דבר העומד בפני התשובה. ויוצא אם כן, שניתן לבוא ולומר, שבוויכוח בין שני האחים הקדושים, רבי חמא ורבי אבא בני חנינה, האם יכול להיסלח למי שכבר דיבר לשון הרע, או שמה כל התקנה היא רק מכאן ולהבא כדי שלא ידבר, אבל לא תקנה למי, יש להניח אם כן שמדובר בשאלה איזו תשובה הוא עושה. אם מדובר בתשובה קלה, אז באמת סיפר אין לו תקנה, כי הרי דוד המלך אמר יחרט השם כל שפתי חלקות. אבל אם מדובר בתשובה גדולה, מרוממת ונישאה ונשגבה יותר, בוודאי שתועיל תקנה גם לאחד כזה, ואם כן אין בעצם ויכוח בין השניים, אלא רק במינון התשובה, תשובה ברמה קלה או בתשובה ברמה חמורה יותר. אם כן, ניתן לבוא ולומר שכשאנחנו מדברים עכשיו על הרוחל, הרוחל הרי לא בא בעצם לזרז ולבוא ולומר שצריך להיות מכאן ולהבא להיות שמורים מחטא של לשון הרע. זה לכאורה אין סיבה שהרוחל יבוא ויאמר זאת. למה? כי הרי בעצם האיסור לדבר לשון הרע הוא איסור אחד מתרי"ג המצוות. לא מצאנו על כל תרי"ג המצוות סוג כזה של ביטוי של מי האיש שחפץ חיים, ודווקא בביטוי של נצור לשונך מרע. הרי כל מצווה שאדם עושה היא מצווה שהיא שם חיים לו. עבירה שהוא עובר עליה היא חללה עבורה שם המוות. כך שבעצם מבחינת המצוות והאיסורים אין לכאורה הבדל בין מצווה כזאת למצווה אחרת, ולשון הרע היא בכלל המצוות. מה כן רצה אותו רוחל לכאורה לבוא ולומר? הוא רצה לבוא ולומר למי שכבר חטא, מי שכבר עבר עבירה של לשון הרע, יש לו פתרון. ומהו הפתרון בשבילו? תשובה מדרגה נישאה יותר. ולכן בא אותו רחל ואומר, מי האיש שחפץ חיים? מן באי שמה דחיי? מי רוצה שם של חיים? הוא לא בא ואמר מיד מה הוא שם החיים, כי באופן טבעי הוא היה בא ומצטט מיד את הפסוק, הרי אנחנו יודעים שאנשים היו מתייחסים לדברים הללו, כפי שאנחנו אומרים זאת מדי בוקר, בשעה מסוימת, בשבת בבוקר, מי האיש שחפץ חיים, וזה לא מטיל עלינו רושם מדי. אבל ברגע שהוא עשה זאת בצורה דרמטית מדי, מי רוצה חיים, ואז כל העם מתאספים מסביבו לשאול מה אתה משווק לנו כחיים? זה גרם לדרמטיזציה מסוימת, להתלהבות, למתח חיובי כדי לדעת מה. וכל זאת עשה אותו רוחל, למה? כדי ללמד את בני האדם, הנה, יש פה כרגע משהו שנקרא סם חיים. מי לא רוצה לתת את הכל בשביל לחיות? אנשים מוכנים לשלם מיליונים עבור הדבר הזה. ולכן הוא מרים אצלם את התודעה שמדובר פה ברצון לחיות, וכדי לחיות, אם עברת עבירה, אתה צריך לשוב בתשובה. ואם כן, הוא מרומם את המושג הזה של תשובה עילאה, תשובה עילאית, תשובה כזאת שתעשה לכל אדם את הסם חיים כדי שהוא יוכל לשרוד בה. שרבי ינאי שומע את הדברים הללו ומראה לו אותו רוחל את הפסוק, ואומר לו מי האיש שחפץ חיים, מבין רבי ינאי באותו רגע שהוא בא ורוצה להסביר לו כיצד ניתן להימנע מחטא של לשון הרע. בא אותו רחל ואומר לו, אתה לא זקוק, לאנשים כמוך אין צורך, אנשים שמורים כמוך כמו שיודעים לקיים את כל המצוות בהידור רב ולהתרחק מעבירות כראוי, אז בוודאי גם מחטא זה של לשון הרע הם בוודאי יימנעו, כך שאין לכאורה שום צורך להסביר למה צריך להימנע מן החטא. אבל בא אותו רחל ואומר, אני עכשיו שומע בדברי ברבי ינאי ואומר, אני שומע בדברי הרוחל הזה דבר נוסף, שהוא נותן לנו פה בעצם אפשרות לא רק להימנע מכאן ולהבא, שזו בעצם ככל איסורי התורה צריכה להימנע מהם, אלא מה? יש לנו פה יכולת גם לשוב בתשובה. הוא מרומם לנו את המושג הזה שנקרא סם חיים, וכל אחד חפץ בחיים. וכדי לחיות הוא מבין שהוא צריך לעשות השתדלות מקסימלית, ואם חלילה הוא כבר חטא בחטא של לשון הרע, ועליה הרי אמר דוד, יחרט השם כל שפתי חלקות, אם כן הוא צריך לכאורה להסתלק מן העולם, והוא הרי רוצה לחיות, הוא רוצה הרי שם חיים. אם כן הרוחל העלה לאטמוספירה גבוהה יותר את הדבר הזה שנקרא לשרוד, לחיות, כדי להיות נקי מהחטא. וכדי לעשות דבר שכזה הוא צריך לשוב בתשובה, ואם כן הוא ירים את עצמו לתשובה ברמה ממרוממת ונשגבה יותר, כזו שתתיר לו את החטא, כזו שגם במקום שבו במקרים מסוימים אומרים אין לך יכולת לאשוב בתשובה, אבל אם הוא יתאמץ ויתרומם עוד יותר ויתאמץ יותר, הוא יסכיל ויבין שזה לא מדובר פה במשהו של מה בכך, אלא זו עבירה שחלילה תומנת בחובה סם של מוות, ובוודאי אז יתאמץ יותר, ויגיע אם כן למסקנה שצריך עכשיו לשוב בתשובה. עכשיו אם כן אומר רבי ינאי, עכשיו אני הבנתי פה במשפט הזה של אותו רחל מה הוא עשה, ובדרמטיזציה שהוא הכניס אותנו לפסוק של מי האיש שחפץ חיימי, להראות ולהדגיש שחייו של אדם תלויים בנושא הזה, זה יגרום לכך שאנשים יתאמצו עוד יותר להבין שבזה חייהם תלויים. ולכן אם חלילה כבר סיפרו לשון הרע, יעשו כל מאמץ על מנת להתנתק. ואם יעשו זאת בדרך של תשובה רגילה לא יועיל, הם יתאמצו ויעשו תשובה בדרגה עוד יותר גבוהה. ואז בוודאי זה יועיל. ולכן כנראה אמר דוד המלך זאת בצורה שכזאת. הוא לא אמר זאת בצורה של קביעת עובדה ואמירה, אלא בצורה של שאלה ותשובה. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? התשובה בצידה, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. למה שאלה ותשובה? כי מה שעשה אותו רחל כבר קדם לו במאות שנים דוד המלך ואמר את אותם דברים. כדי להבין שיש פתרון למי שכבר לא נצר את לשונו מרע ולא מנע את שפתיו מדבר מרמה, צריך הוא לשוב בתשובה. ואיזו תשובה? תשובה כזו כשהוא יקלוט אותה רק אחרי שהוא יבין שבזה נושא תלוי המושג של אוהב ימים לראות טוב, שהוא רוצה לחיות, ובשביל לחיות כל אשר לא ייתן האדם בעבור נפשו, ואם תשובה בדרגה פחותה לא תועיל, הוא יבין ויתאמץ להעלות זאת לרמה גבוהה יותר. זהו אם כן לכאורה רעיון נוסף כדי להבהיר מה בעצם אותו רוחל ניסה למכור ולשווק בהקשר הזה, ורבי ינאי כל כך התפעל. אנחנו נמצאים עכשיו בערב ראש חודש, ובעצם כבר בראש חודש ממש, ראש חודש אייר. אנחנו חווינו את החודש המופלא הזה של החודש שעליו נאמר בניסן עתידים להיגאל. בדקות אלה עד צורם אנחנו עדיין חווים את הדקות האחרונות של למד בניסן. הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל וברגע אחד, ואיך שלא יהיה נכנסים לחודש של אייר, עליו כבר כתבו בספרים שזה ראשי התיבות של אני השם רופאיך, וכל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, לישועות טובות, לבשורות טובות, לחודש טוב ומבורך. שבת שלום ומבורך.
אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.